כתובות, דף מ"א, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. ילד קיבל מתנה מאביו, חליפה יקרה, מהודרת. אבא מזהיר אותו, ילדי היקר, חסכתי ממיטב כספי לקנות לך חליפה יקרה לכבוד החתונה של אחיך הגדול, לכבוד החג. אני מבקש ממך, ילד יקר, אני מבין שאתה אוהב לשחק, לפעמים גם לשבת על הרצפה כשהיא לא נקייה לגמרי, לפעמים להשתולל, בגדים יכולים להיקרא לך לפעמים. כשאתה לובש את החליפה, תשמור עליה. אל תלך לשחק איתה בחול, ברפש וטיט. אל תשתולל עם החליפה הזאת, שהיא לא תתלכלך, שהיא לא תיקרא. הילד, כשאבא מדבר איתו, ככה בכובד ראש, מקבל את הדברים. אבל דופקים בדלת, חברים קוראים לו, יוצאים החוצה, אבא צועק, תשמור על החליפה. כן, כן, כן. יוצאים, משחקים, עוברת חצי שעה, עובר זמן, והבן כבר כולו ראשו ורובו בתוך המעשה משובה של ילדים, ונופל בתוך רפש וטיט, משתולל, החליפה מוכתמת, נקרעת. והנה, אחד הסונים שלו, שקינה בו מהרגע הראשון, שראה את הקטונת פסים המהודרת שלו, את הבגד המפואר הזה, המרשים הזה, מנצל את ההזדמנות, שהוא רואה איך שהבן קרא וטינף את הבגד, רץ מהר, דופק בדלת של ההורים, אומר לאבא, תדע לך, הבן כל כך מזלזל בחליפה שקנית לו, חבל שהשקעת בו כסף, תראה איך הבגד שלו קרוע, איך הוא מלוכלך, ואבא רץ מהר למטה, מתחיל לצוק על הילד, להעניש אותו, למה לא שמרת על הבגד כמו שצריך? אבל אם הילד הוא חכם, יש לו חוכמת לב, לפני שהשונא הזה רץ לספר לאבא שלו שהוא יחתים וקרא את הבגד המפואר והמרשים, הוא בעצמו עולה הביתה, פנים מושפלות, דמעות בעיניים, פותח את הדלת, בוכה, ואבא שואל אותו, מה קרה? לא יודע מה קרה לי, הוא אומר. התלכלכתי ברפש וטיט, לכלכתי את החליפה היקרה שהבאת לי. ולא רק זה, עוד הוספתי לחתו כהנה וכהנה, השתוללתי עם החליפה היקרה הזאת וקראתי אותה לקראים. אבא, אני עכשיו שבור ורצוץ, איך אשא פניי אליך? והוא בוכה. האם האבא גם אז יצעק עליו? האם גם אז יעניש אותו? אומר הזוהר הקדוש, חלק ב', דף מ"א, זה יוצא פרשת בו. כולנו מכירים את תחילת הזוהר הקדוש, הרבה מאיתנו מכירים. יש מנהג, וזה מאוד מומלץ גם לקיים את המנהג הזה. לפני שמקיימים מצוות והגדת לבנך בליל הסדר, יש הרבה אגדות שמודפס. הקטע מתוך הזוהר הקדוש, פיקוד הבתר דה, יש מצווה אחר כך לספר ביציאת מצרים, ואז זוהר הקדוש מתאר בצורה כל כך מרגשת, איזה רעש גדול נעשה בעולמות העליונים בשעה שאנחנו מספרים סיפור יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא מכנס את כל פמליה של מעלה, והם שומעים כולם, מתחברים עם עם ישראל, ואיך שעם ישראל משבחים את הקדוש ברוך הוא, ואז הם בעצמם גם כמתעוררים לשבח את הקדוש ברוך הוא. ממש פילי פלאים, ההתעוררות הנוראה שנעשית בעולמות העליונים בפמליה של מעלה, כשאנחנו מספרים סיפור יציאת מצרים. ואז זוהר הקדוש מוסיף ואומר, שזה כל פעם כשהקדוש ברוך הוא עושה ניסים ונפלאות עם היהודי, עם עם ישראל, ועם ישראל משבחים את הקדוש ברוך הוא, אז גם כן המלאכים באים ומשבחים ביחד, ואז זה מעורר שוב פעם דברים גדולים בעולמות העליונים, כשמספרים את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה, ומשבחים את הקדוש ברוך הוא. ואז כותב הזוהר הקדוש, כגב נדע, אני מבאר לפי הפירוש של מתוק מדבש, כעניין זה, מן דאישתאי ומפרט חטאוי כל מה דאבד, מי שמספר ומפרט את החטאה ומתוודה על כל מה שהוא עשה, הוא בעצמו מספר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אלוקיי נשמה שנתת בי הייתה טהורה ואני תינפתי וקראתי לקראי קראים. כך גם הוא זוכה על ידי שהוא מתוודה על החטאים שלו, שהוא מעורר על עצמו רחמים גדולים מהקדוש ברוך הוא. ושואל הזוהר הקדוש, אם תאמר, אולי נקרא את הפירוש של המתוק מדבש בלי הפירוש הארמי, שזה יותר קצר. אם תאמר, למה צריך האדם לפרט את חטאיו? הלא הקדוש ברוך הוא יודע אם עשה תשובה הגונה, אם לא. אלא הטעם הוא שהמקטרג עומד תדיר לפני הקדוש ברוך הוא, כדי לספר את חטאי בני אדם ולטבוע עליהם דין ועונש. וכיוון שמקדים האדם ומפרט כל חטא וחטא מחטאיו ומתוודה עליהם, בהמשך הזוהר הקדוש כותב שהוא גם כן חוזר בתשובה שלמה בכל לבבו, אז אינו משאיר פתחון פה לאותו המקטרג, ואינו יכול לטבוע עליו דין ועונש. כשהאדם בעצמו בא ומתוודה לפני הקדוש ברוך הוא, מודה בכנס, פטור. המשנה שלפנינו עוסקת בכלל המפורסם הזה בשס, שאדם מודה בכנס, פטור. זאת אומרת, אדם שהפסיד לחברו, עשה לו נזק. והוא בא כעת לחברו ואומר, אני מתחרט, אני מצטער, כולי מלא בושה וכלימה שהזקתי לך. אז החבר אומר לו, אני באמת באמת שמח שאתה מבין את העומק של העוגמת נפש שעברתי בגלל המעשים שלך. ואז הבן אדם אומר, טוב, אז להתראות. אומר לו, מה להתראות? $10,000. עשית לי נזק. מה זאת אומרת? הצ'קים חוזרים. אני צריך את הכסף הזה. אומר לו, כן, כן, ודאי, אני מבין אותך. אדוני, טוב שאתה מבין אותי. את הסיפור של ההבנה סיימנו. עכשיו תשלם. כשאדם חייב כסף, זה לא מספיק שהוא מודה ומתוודה ובוכה והכל. הוא צריך לשלם מה שהוא הזיק. אבל יש הבדל גדול בין ממון לבין כנס. ממון זה הנזק, תשלם את הממון של הנזק. אבל כנס זה סכום קצוב, שלפעמים זה אפילו יותר מהנזק, שהתורה כונסת במקרים מסוימים. במקרה של כנס, יש כלל שבו נעסוק היום בעזרת השם עד סוף הפרק, מודה בכנס פטור. ולכן האומר פיתיתי את ביתו של פלוני, מודה בזה שהוא היה אמור להיות חייב בכנס, והוא חייב בבושת ופגם, אז את הבושת ופגם, משלם בושת ופגם על פי עצמו, כי זה ממון. עשה בושה, פגם, הפחית מהערך, זה הוא צריך לשלם. אפילו שאין עדים, זה שהוא מודה זה כמו 100 עדים. הודעת בעל דין כ100 עדים. אבל, ואינו משלם כנס, כי מודה וכנס פטור. אדם שגנב, צריך לשלם את מה שהוא גנב, בזה אין חוכמות. אבל יש גם כנסות. כפל, גנב משלם כפל. אבל אם הוא מודה בכנס, הוא אומר גנבתי, משלם רק את הקרן על פי עצמו, ואינו משלם את הכפל, תשלומי כפל. אדם גנב שור, או שהוא גנב שה, שזה כולל כבשים ועיזים. אם הוא שחט את השור או השה, או מכר אותו, יש כנס שהתורה כונסת, שהוא צריך לשלם תשלומי 4 על השה ותשלומי 5 על השור. אז את התשלומים האלה זה תשלומים של כנס, הוא משלם עוד 3 פעמים או עוד 4 פעמים, זה תשלומי כנס. אז בתשלומי 4 ו-5 הוא לא משלם על פי עצמו, כי מודה בכנס, פטור. וכן, אדם שבא ומודה והוא אומר, אמית שורי את פלוני. אז קודם כל השור יסכל, שור שהרג אדם, סוקלים את השור. חוץ מזה, אומרת התורה, וגם בעליו יומת. דורשים שזה הכוונה כופר, כמו שדורשים. התורה אומרת, ואם כופר יושת עליו, הוא משלם גם כופר. התנא במשנה שלנו סובר שהכופר הזה זה תשלומי ממון. ולכן, האומר אמית שורי את פלוני, או שהוא אומר אמית שורי את שורו של פלוני, שאז בוודאי הוא צריך לשלם נזק, הממון שלו הזיק, ממון של מישהו אחר, הרי זה משלם על פי עצמו. אבל אם הוא אומר אמית שורי את עבדו של פלוני, עבד כנעני, שאז משלמים 30 של עבד, שזה תשלום של כנס, אין משלם כנס על פי עצמו. זה הכלל. אתה יודע מה זה כנס? כל המשלם יתר על מה שהזיק, שזה תשלומי כנס, אינו משלם אותם אם הוא מודה על פי עצמו. כתוב, האומר פיתיתי את ביתו של פלוני, אז את הכנס הוא לא משלם ואת הנזק הוא כן משלם. למה מדברים על מפתה? למה לא מדברים על אונס? ולתני, חידוש יותר גדול. האומר אנסתי אינו משלם על פי עצמו, למרות שהוא מודה שהוא עשה דבר של פריצות. מתרצת הגמרא, המשנה מדברת על מקרה חידוש שלא לא מבעיה, כאמר, שלא צריך לומר את החידוש הפחות. לא מבעיה, זה לא צריך לומר, שאדם אומר אנסתי, זה לא כפגים לה כל כך. כי הוא אומר, תשמע, היא בסדר, אני לא הייתי בסדר. אז היא כבודה במקומה, הוא לא כל כך פוגם אותה. זה משלם בושת ופגם על פי עצמו. ואנחנו לא חוששים. מה זאת אומרת? אתה מדבר על אחת שכולם יודעים עליה שהיא בת ישראל כשרה, כל כבודה בת מלך. אתה בא לדבר עליה דברים כאלה מלוכלכים? קלח לך אצל נגעים ואוהלות, לך מכאן. מה אתה מספר פה סיפורים, סיפורי זוועה כאלה? מה פתאום? דברים לא היו דברים מעולם. למה אתה ככה מדבר? מי מאמין לך בכלל השקר הזה? מה פתאום? לא היו דברים מעולם. למה שנאמין לו? אל תשלם ואל תלכלך את השם שלה. לא היה את הסיפור הזה. בוא נגיד שהסיפור הזה לא היה. אנחנו לא מאמינים לך ונגמר הסיפור. אף על פי כן הוא נאמן לעניין זה שהוא צריך לשלם את הנזק. בושת ופגם על עוד מהנס. אף על פי שזה לא כזה ביזיון גדול, כי בסך הכל היא באמת צדקת, רק הוא פושע ועבריין. אף על פי כן הוא נאמן לעניין זה שהוא צריך לשלם את הנזק. אבל הייתי אומר, כשהוא בא להעליל על אותה בת ישראל כשרה, שהיא הייתה בנפילה כל כך עמוקה, והוא הצליח לפתות אותה, פיתיתי דקפגים לה, שהיא זינתה מרצונה. וזה רק הוא אומר את זה, אין לך עדים? למה ללכלך את השם שלה סתם? אימא, הייתי אומר, לא משלם בושת ופגם על פי עצמו, סתלק מפה. אל תשלם ואל תבלבל את המוח. אנחנו מוחקים את כל מה שאמרת, לא מוציאים עליה את השם שאתה מוציא עליה, אבל אל תשלם לו שום דבר. אם תיתנו לו לשלם, יכול להיות שזה רק יחזק. שאותו מוציא שם רע לא ישלם אפילו. כדי שלא יאמרו שבית דין מאמינים לזה, ולכן חייבו אותו לשלם. כמה שמלן שבכל זאת הוא משלם. לכן כתוב פיתיתי, שאף על פי שהוא מוציא עליה, והבית דין מחזקים את השם הזה, על ידי שמקבלים ממנו את הבושת ופגם, היא את הכסף שלה תקבל, כשהוא מודה על פי עצמו. מתניתין, המשנה שאומרת שבושת ופגם הבן אדם משלם על פי עצמו, זה תנא שחולק על רבי שמעון בן אלעזר. זה לא כאי תנא דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי שמעון, אף בושת ופגם אינו משלם על פי עצמו. כי באמת לא כל אימנו, אין לו שום נאמנות, כל אחד כמותו שיפגום ביתו של פלוני. מה זאת אומרת, מוציא עליה שם רע? אל תשלם ואל תיתן שיתחזק באמת הדברים שאתה אומר. אמר לי רב פאפה לאביי, אם היא נמצאת במצוקה כלכלית איומה ונוראה, וניחה לה לדידה, היא מוכנה לספוג את האלבון, העיקר שתקבל את הכסף. מהי? האם רבי שמעון מודה שהוא משלם על פי עצמו? אמר לו אביי, היא מוכנה לספוג את הבושה הזאת, אבל אולי אביה לא מוכן לספוג את הבושה הזאת, דילמה לא ניחה לה לאבוה. אז הוא שאל, ואם אבא שלה גם כן כבר כל כך מצב כלכלי, מצוקה כלכלית קשה, שניחה לילה אבוה. מהי, האם אז כן ישלם לפי רבי שמעון? מה פתאום? דילמה לא ניחה לילה ובני משפחה? אולי בני משפחה יתביישו? לא, מה פתאום? אז הוא אמר, ואם ניחה לילה ובני משפחה, מהי? שאלת את כל האחים, כל האחיות, כל הדודים, כל הבני דודים, כל המשפחה כולה, וכולם אומרים בסדר. והאדם הטיפש הזה אמר, ברוך שאמר ולא קרה כלום. אבל האדם הזה כבר אמר כל כך הרבה, אם תאמין לכל מה שהוא אומר, אתה יכול כבר לעשות קאט חדשה, עזויה, מכל הנאמנויות שאתה תאמין לו. אף אחד לא מאמין לו כבר, עזוב. לפחות תשלם את הכסף, תרוויח כמה גרושים. אז הוא אומר, לא אומר רבי שמעון, לא. גם אם כל בני המשפחה מסכימים, אי אפשר דלק אחד במדינת הים דלא ניחלה. אי אפשר, לא יכול להיות שזה אחד מקרובי המשפחה הרחוקים בחוץ לארץ, שהוא לא מסכים לבושות האלה. זאת אומרת, זה ודאי אומר רבי שמעון, ששם טוב יקר יותר מכל הון של בעולם. במשנה למדנו, האומר, גנבתי, משלם את הקרן וכולי. אבל כפל, 4-5 תשלומי כנס, הוא פטור בגלל שהוא מודה בכנס. התמר. יש הלכה, יודעים שיש מסכת שנקראת בבא קמא, שהיא פותחת 4 אבות נזיקין. זאת אומרת, ישנם 4 שורשים, שמהם יש את התולדות של כל סוגי הנזקים בעולם. כל סוג נזק שאדם עושה לחברו, או שממונו של אדם עושה לחברו, יש, הוא משתייך לאחד מ4 אבות האלה, שהם הבסיס של כל הסוגי נזקים שיש בעולם. שור, שזה הכוונה ממונו שמזיק, בור זה מכשול שיזיק, שהוא שם שיזיק, מבעה, אז יש דעה שזה הכוונה לאדם המזיק, שהוא עצמו יזיק, או שממונו יזיק על ידי שהוא נהנה מהנזק, תוך כדי שהוא יזיק הוא נהנה, כמו שהוא אכל משהו של חברו. והבערה של אש, שזה יכול גם להיות כולל אולי לפי דעה אחת, אפילו חיצים או ירי וכדומה. בכל אופן, ישנם 4 סוגי נזקים. עכשיו, בתוך ממונו שמזיק שכלול בשור, או לפי דעה אחת גם במבעה, ישנם 3 סוגים של נזקים של ממונו שמזיק. קרן, שן, רגל. קרן זה הכוונה נזק של כוונתו להזיק, כמו שור שבא ונוגח בעצבים, ובדרך כלל גם אין הנהל לנזק הזה, זה לא איזה נזק שהוא אכל או משהו, סתם להזיק, יצר השחתה. זה קרן. וזה גם לא דרכו, זה משהו שהוא לא הדרך שלו. יש שן, שזה הוא הזיק, לא בגלל שהוא בא להזיק. הוא היה מאוד רעב, אותו שור, ממונו של אדם, היה מאוד רעב למשל, או שגירד לו. אז אם הוא היה רעב, הוא אכל תבועה של חברו, ואם גירד לו, התחכך בכותל של חברו ושבר את הקיר, את הכותל. זה שן. יש רגל שזה כדרכו, הלך והזיק כדרכו. למשל, בדרך שהוא הלך, דרך על כלים ושבר אותם. יש חידוש מיוחד בקרן, שזה כוונתו להזיק, שמכיוון שסתם שברים לא אמורים להזיק סתם. ולכן, יש דעה שסוברת, שסתם שברים בחזקת שימור. הם אמורים להיות שמורים, אז מה קרה פתאום שהוא נגח? הבעלים לא היה מעלה בדעתו דבר כזה. טוב, אולי לא ניכנס ממש לעומק של כל העניין הזה בדיוק. כן סתם שברים בחזקת שימור, לא סתם שברים בחזקת שימור, נגיד את זה באופן פשוט. יש ויכוח על שור שאף פעם לא הזיק עד היום. ופתאום פעם אחת הוא נגח בכוונתו להזיק בקרן. הפעמים הראשונות שלו, הוא נקרא שור תם. והתורה אומרת שהוא משלם רק חצי נזק, ואת החצי נזק הזה הוא משלם גם מגופו של השור. זאת אומרת, אם השור למשל שווה 200 זוז, והנזק היה 400 זוז. אז לוקחים את השור, חצי נזק מגופו. חצי נזק, זה נזק של 400, אז חצי נזק זה 200, שלמים חצי נזק מגופו. מגופו של השור המזיק. זה הלכה, זאת אומרת, שור בפעמים הראשונות שהוא מזיק בכוונתו להזיק בקרן, משלם חצי נזק. יש ויכוח האם החצי נזק הזה זה ממון, הוא היה צריך לשלם נזק שלם, רק התורה הפחיתה מהעונש, במקום לשלם נזק שלם הוא משלם רק חצי נזק, אבל זה ממון, זה נזק שהוא עשה והוא משלם על הנזק, או שהוא לא היה אמור לשלם כלום, אלא שהתורה כנסה אותו שישלם חצי נזק, ואז החצי נזק הוא כנס. זה בעצם ויכוח. התמר, פלגה נזקה, זה ששור טעם שהזיק במה שנקרא קרן, כוונתו להזיק. הוא משלם פלגה נזקה, חצי נזק. יש ויכוח בין רב פאפה שאמר פלגה נזקה ממונה, שזה ממון, רק שהורידו לו במקום לשלם נזק שלם מספיק שישלם חצי נזק, ולכן גם אם הוא מודה, זה לא נקרא מודה בכנס, הוא יהיה חייב. רב הונא ברי דרב יהושע אמר, מה פתאום? זה שהוא משלם פלגה נזקה, חצי נזק בשור טעם, זה כנסה. זה כנס, ואם הוא למשל מודה, הוא בא ואומר לפני שבאים עדים, שמעידים שהשור שלו הזיק את ממונו של חברו, הוא בא לומר בעצמו להודות השור שלי הזיק, פטור מלשלם. מה טעמי הוויכוח? אף פאפה אמר, עכשיו כעת הגמרא מביאה את ההבדל. אתה יודע למה חצי נזק זה ממון, פלגה נזקה ממונה? כי הסבר, סתם שברים, לאו בחזקת שימור קיימה. סתם שור, אתה צריך לדעת להיזהר, לשמור עליו. אל תהיה שענן, שקט ובוטח. יש לך שור, דע לך שהוא מועד להזיק. אמנם הוא עדיין לא מוכתר בכתר עליון, הוא עדיין לא מוכתר שנקרא שור מועד, להבדיל כמובן בתוארים הקדושים לבין התואר הזה, אבל הוא עדיין לא מועד, לא נקרא שור מועד, אבל תיזהר, תיזהר עליו, תשמור אותו טוב. ואם השור הלך והזיק, זה רשלנות של בעל השור. ומכיוון שמלאו בחזקת שימור קיים היה צריך לשלם נזק שלם, ובדין הוא משלם כולי. היה צריך לשלם נזק שלם. רק מה? הקדוש ברוך הוא אבינו אב הרחמן. רחמנה הוא דחי סילבי, התורה חסה, רחמה עליו שישלם רק חצי נזק. למה? דקתי לא יעד תורה. עדיין לא הועד השור. ולכן, חצי נזק שהוא משלם זה ממון, ולא כנס. לעומת זאת, רב הונא ברי דרב יהושע, זה שהוא אמר שפלגה נזקה זה רק כנסה, כי הוא כסבר בדיוק להפך. סתם שברים, תראה, לא אמרנו שהשברים הם, איך אומרים, בני אדם ומתנהגים, לפעמים גם בני אדם שהשם ישמור אותנו, כן? אבל בטח שברים, בהמות, מה אתה רוצה מבהמה? צריך לדעת שבכל זאת זה בהמה, אבל מה, עדיין, לא תופס אותו העצבים ללכת ולנגוח ולהזיק. סתם שור נורמלי יכול לעבור את כל הלא יודע כמה שנים שהוא חי עלי אדמות, ולא נגח אף פעם. לא בחינה כזאת שממש הזיק. סתם שברים, בחזקת שימור קיימי, הם שמורים מלנגוח בדרך כוונתו להזיק. ולכן הבעלים שמר עליו, ככה כמו כל העדר של השברים, כבר איך אומרים, הוא כבר כפרי, כבר חי במושב כמה וכמה דורות, הוא כבר מכיר טוב את כל הנושא של הבקר, של השברים. בדרך כלל הם לא מזיקים ולכן הוא שמר עליהם, אבל במידה, לא בצורה מאוד מאוד, לא שמר אותם באיזה צינוק או משהו, באיזשהו ממש בתוך כספת. בסדר, שברים. נתן להם להסתובב קצת. רק מה, יש פה פתאום איזה שור, שור רש, פורה ראש ולענה, ככה איזשהו שור ככה לא מחונך. אז לכן הוא בדין הוא דלא לשלם כלל. בעיקרון שור לא היה אמור כלל להזיק. בעלים לא היה צריך לחשוב וכלל לשמור עליו בפעמים הראשונות שהוא הזיק. ורחמנה עוד כאן, זה, התורה נתנה עליו כנס לשלם חצי נזק, כי יחד אין אינטרי לתורי כדי שישמור על השור שלו. ולכן, מכיוון שמן הדין לא היה צריך לשלם, זה שהוא משלם זה כנס, ולכן אם הוא מודה בכנס, פטור. מביאה הגמרא סימן על המשניות שהגמרא מביאה בהמשך. הזיק, שזה סימן על המשנה, הוא כשהזיק, חווה מזיק לשלם תשלומי נזק. מה זה מה בין תם למועד? והמית, זה המית שורי את פלוני. וכלל, במקרה שלנו זה, זה גם כן אחד מהסימנים, זה הכלל כל המשלם. טוב, אלה הם הסימנים של הארבע משניות שהגמרא מביאה מיד. אז קודם כל הזיק, תנן. משנה במסכת בבא קמא. הניזק והמזיק שותפים בתשלומים. זאת אומרת, גם מי שהזיקו לו את השור, הוא שותף בתשלום. איך ייתכן דבר כזה? זאת אומרת שגם הוא מפסיד משהו. כעת הגמרא מבינה שמדובר פה על שור תם. בפעמים הראשונות ככה שהוא נוגח, עדיין אין לו את התעודה של שור המועט. וכשהוא מזיק לשור אחר למשל, שהבעלים משלמים חצי נזק, נמצא אם כן שהניזק הפסיד. במקום לקבל את כל הנזק, הוא מקבל רק חצי. אז זה יהיה טוב, בשלמה למאן דאמר פלגא נזקא ממונא. זאת אומרת שצריך לשלם נזק שלם, והתורה חסה עליו, שלם רק חצי, אז הניזק גם שותף בהפסד. היינו דשייך ניזק בתשלומים, אז מובן למה הוא שייך בתשלום? כי הוא מפסיד חצי נזק. אלא למאן דאמר שהניזק לא אמור לקבל אפילו לא פרוטה. רק מה? התורה כונסת את המזיק שישלם לפחות חצי נזק. למאן דאמר פלגא נזקא קנסא, השתא, אם כן יוצא שהניזק קיבל מתנה. דלאו דידי כשקיל, זאת אומרת, מה שלא היה אמור להיות מגיע לו, הוא מקבל. בתשלומין איתי, אז זה ימצא אם כן שהוא שותף בתשלומים, הוא עוד מקבל מתנות שלא היה צריך לקבל על פי הסברה הפשוטה. מתרצת הגמרא, מה פה שהוא שותף? באמת, גם לפי הדעה שסוברת שהחצי נזק שהוא כבר כן מקבל, זה כנס שכנסו את הבעלים של השור המזיק. אבל מה שהוא משתתף בנזק, לא נצריך האלה לפחת נבלה. זאת אומרת, כשבא השור ו... נגח, הרג לו את השור שלו. גם שור שמת, יש לו אור. אתה יכול לקחת את האור, לתת אותו לאבדן, לבורסקי, שיעשה לו, יעשה ממנו קלף משובח מאוד, יכתוב עליו ספר תורה במאות אלפי שקלים. עדיין יש כאן ערך. יש מה לעשות עם האור, אפשר למכור את הבשר לגר ותושב. יש מה לעשות מישהו שהוא לא צריך לאכול אוכל כשר, בסך הכל בשר של טריפה, יותר נכון בשר של נבלה. מותר להאכיל את זה לנוכרים, יכול למכור את זה לנוכרי, זה מותר בהנאה. יכול להשתמש עם החלב, אז לייצר מזה נרות, חלב מותר בהנאה, אסור באכילה, יש מה לעשות עם זה. תגידים, הוא יכול לעשות מזה למשל חוטים, קיצור, לא ניתן לו יותר מדי רעיונות, יש מה לעשות עם הנבלה, מה שנקרא. עכשיו, אם הלך הניזק, והיה בעצלות, ולא הלך וטיפל מהר בנבלה, הם היו צריכים לטפל בנבלה. הבעלים מטפלים בנבלה. אז מי שעת המיטה, עד שעת העמדה בדין, מה שהנבלה פחתה, הניזק סופג, וזו השותפות שלו בתשלום. שואלת הגמרא, זה שהניזק מפסיד את הפחת נבלה, לא צריך את המשנה הזאת שהניזק והמזיק משתתפים בתשלומים. זה כבר תנין המשנה, זה כבר תנין הברייתא שמדייקת בדברי המשנה במסכת בבא קמא שאומרת, וכשהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק. למה לא כתוב משלם את הנזק? מלמד שהבעלים של זה שניזק, הם מטפלים בנבלה למכור אותה ולהרוויח מה שאפשר למכור, להרוויח ממנה, וההפסד ש... הוא פסד, זה ההפסד שלהם. והמזיק משלם רק את השלומי נזק, רק את, את החסר. זאת אומרת שהניזק הפסיד את הפחת נבלה. אז למה רבי צריך פעמיים לומר במשנה כסתם את ההלכה הזאת שהניזק סופג את ההפסד, מה שהוא היה יכול להרוויח מנבלה מיד בשעת הנזק, עד שהוא התעכב והעמיד בדין את הבעלים של שור המזיק. עונה הגמרא, באמת, גם כאן וגם שם מדברים על ההפסד של הניזק בפחת נבלה, מה שנקרא. אז זה נאמר פעם אחת, חדה בשור תם וחדה בשור מועד. וצריכה, צריך ללמד גם בשור תם וגם בשור מועד שהבעלים מפסידים פחת נבלה. די השמועינן בשור תם. היינו יכולים לומר, מורידים קצת מהמזיק, שהפחת נבלה הוא לא צריך שלם. פחת נבלה, כמו שאמרנו, זה הכוונה, מה שהנבלה פחתה מזמן הנזק עד העמדה בדין, אתה יודע למה הוא לא צריך לשלם את זה? מסכן. זה חדש אצלו כל הנושא הזה שהשור שלו ככה משתולל ומזיק. משום דעקת היא לא יעד, השור שלו עדיין לא מועד. לכן קצת מקלים עליו, הוא לא צריך לספוג ולהפסיד גם את הפחת נבלה. אבל בשור מועד, שהבעלים היו צריכים או לקחת את השור לשחיטה, ונגמר הסיפור, שור מועד, בוא ונשים אותו בצלחת ונגמר הסיפור. או שישים אותו בשמירה אדוקה, דעיין, בסך הכל השור הזה כבר שור מועד, הבעלים היו צריכים יותר לשמור עליו, והיו צריכים יותר להחמיר עליו, ואם לא, אולי ניזק, אולי אפסיד אפילו את הפחת נבלה, וגם את זה יקבל. אנחנו מחדש את המשנה, שפחת נבלה הוא סופג הניזק. ויש מעניין רק בשור מועד, שהניזק מפסיד פחת נבלה. היינו אומרים, אתה יודע למה מקילים על המזיק, שלא לא יספוג את הפחת נבלה גם? משום תגע משלם כולה, תאמין, הוא משלם לו את כל הנזק, אז לפחות מה שקרה, משעת הנזק עד העמדה בדין, הניזק יספוג את זה. אבל בשור טעם שבשר הכל הוא משלם חצי נזק, אימא לא, אולי הניזק לא יספוג את הפחת נבלה, אלא המזיק ישלים את זה גם, כן, לפחות בחצי נזק. צריך, אני צריך לחדש, גם בטעם, פחת נבלה, הניזק משתתף בתשלומים. תשמע משנה נוספת, המשנה במסכת בבא קמא. מה ההבדל בין שור טעם שהזיק ממון לשור מועד שהזיק ממון? שהשור הטעם בעליו משלם רק חצי נזק. ומאיפה משלם את החצי נזק? מגופו של המזיק, של השור עצמו. שור שווה 200, נגח שור שווה 400, לוקחים את השור. ואם הנזק הרבה יותר, נאמר שהשור שהזיק בקושי שווה 200, והשור הנזק שווה 1,000. גם אם תיקח את כל השור, בקושי משלם לו חמישית. אז הבעלים לא יצטרך לקחת מהעלייה, לקחת מהממון שיש לו להשלים את ההפסד, אלא משלמים רק מגופו של השור. ובשור מועד, קודם כל משלם לא רק חצי נזק, אלא כל הנזק שלם, ובנוסף, לא בודקים כמה שווה השור המזיק, אלא את הנזק הוא משלם מן העלייה, זאת אומרת מהמעולה שבנכסיו. צריך לשלם, פשוט לשלם, זה לא, אין פה עניין כמה שווה השור המזיק. אתה רוצה לשלם את השור המזיק, אף אחד לא מפריע לך, אבל בכל מקרה, את כל הנזק תשלם, ואם בשור המזיק אין מספיק, אז צריך להוסיף מהמעולה שבנכסים. זה ההבדלים. ולא קטן ההבדל נוסף שהטעם שהזיק, מכיוון שזה בסך הכל כנס, הבעלים אינו משלם על פי עצמו, ובמועד שהזיק, מכיוון שזה תשלום ממון, בעליו משלם על פי עצמו, אז אתה רואה באמת שהתשלום הזה זה ממון? אז איך רבון הברידה ויהושע אמר שזה כנס? תרצת הגמרא, לא. זה לא שני ההבדלים היחידים שיש בין שור טעם לבין שור מועד. טענה שני הבדלים ושיער עוד הבדלים, וזה אחד מהם, זה ש... בטעם לא משלם על פי עצמו ובמועד כן. שואלת הגמרא, לא יכול להיות שהטענה משער רק דבר אחד, כי אז הוא כבר היה כותב גם את זה ועושה משהו מושלם. אם אתה רוצה להגיד שהוא שיער, זה אומר שהוא הביא רק כמה דוגמאות. ואם כן, יש עוד דברים שהוא שיער, אז מה היא שיער? דעה היא שיער. איזה עוד דברים הוא שיער, שאז תוכל לומר שגם את זה הוא שיער. אומרת הגמרא, בוודאי שהוא שיער דברים נוספים. הוא שיער למשל חצי כופר. מה זה כופר? כמו שאמרנו מקודם, לא בשור שהזיק או הרג שור אחר, אלא בשור שהרג אדם. שחוץ מזה שסוקלים את השור המזיק, בעליו משלם כופר. זה דווקא בשור מועד שהרג אדם. זאת אומרת שהוא כבר הרג אדם כמה פעמים והפך להיות מועד. אז בעלים משלמים כופר. ואם זה שור טעם, זאת אומרת פעם ראשונה למשל, פעמים ראשונות שהוא הורג אדם, לא, אין כופר, וגם לא חצי כופר. ששור מועד משלם כופר, בעליו משלם כופר, ושור טעם אינו משלם אפילו לא חצי כופר. למרות שאם הוא היה הורג שור אחר, גם אם הוא טעם, בעליו היה משלם לפחות חצי נזק. אבל כשהוא הרג אדם, אם הוא שור טעם, אז הורגים את השור, אבל בעליו לא משלם חצי כופר, רק אם הוא הרג אדם כמה פעמים. איך יכול להיות שהוא הרג אדם כמה פעמים? הרי בפעם השנה כבר הורגים את השור, סוקלים אותו, אז הגמרא במסכת בבא קמא מביאה על זה כמה תירוצים. נמצא שלפי רב הונא ברי דרב יהושע, התנא הביא שתי דוגמאות שיש הבדל בין תם למועד. אבל ישנם עוד דוגמאות. גם שמודה בכנס, בשור תם יהיה פטור ובשור מועד יהיה חייב, וגם כופר, שור שהמית אדם, שור, אז בעלים של שור תם פטורים לשלם כופר, בעלים של שור מועד חייבים לשלם כופר. אבל מבאר תוספות, שלפי דעת רב פאפה, לכאורה יש כאן קושייה, כי הוא הרי סובר שהחצי נזק בשור תם שהבעלים ישלם זה ממון. גם אם הוא מודה, הוא יהיה חייב. אז אין את ההבדל בין שור תם לבין שור מועד לעניין זה שהבעלים מודה האם הוא יהיה פטור או לא. כי בכל מקרה הוא יהיה חייב. אז נמצא אם כן שיש הבדל אחד שלא כתוב במשנה בין תם לבין מועד. לעניין חצי כופר, ועל זה מתרץ את הגמרא, אם משום חצי כופר לאו שיעור ההוא. לפי דעתו, זה לא שיעור שהתנא שיער בין תם לבין מועד. כי באמת אין הבדל. כי גם שור תם לפי דעתו, שהרג אדם, משלם חצי כופר. כי התנא במשנה שלנו, של המשנה הזאת שמביאה את ההבדל בין תם לבין מועד, זה כמו דעתו של רבי יוסי הגלילי, דאמר שאפילו בעלים של שור תם שהרג אדם, משלם כופר, רק שהוא שלם רק חצי כופר, כי זה שור תם. אם כן, לפי דעתו של רב פאפה, התנא הביא את כל ההבדלים בין תם למועד. תם משלם חצי נזק מגופו, מועד נזק שלם מן העלייה, ואין שום הבדל נוסף בין תם למועד חוץ מזה. מביאה הגמרא תשמה, משנה שלנו, אדם מודה, אז אם הוא מודה בתשלום שהוא חייב כי הוא זיק, תשלום המוני, משלם גם אם הוא הודה, אבל על הכנס הוא יהיה פטור. אז אם אדם מודה ואומר, המית שורי את פלוני, ואם כן, קודם כל סוקלים את השור, חוץ מזה, בעליו משלם כופר. והתנא במשנה שלנו סובר שהכופר זה תשלום ממון, זה לא כנס, ולכן גם אם הוא הודה הוא משלם. או שהוא אומר, המית שורי את שורו של פלוני. אומרת המשנה, הרי זה משלם על פי עצמו. מדובר פה בשור תם או בשור מועט? כנראה בכל האפשרויות, כי התנא במשנה פה לא מחלק. מה אליו אפילו בתם? וגם אם הבעלים מודה משלם חצי כופר, כשהוא העמית אדם, או חצי נזק כשהוא העמית שור, אתה רואה שחצי נזק זה תשלום ממון, שלא מועיל שהוא מודה, ועדיין יצטרך לשלם? אתה אומר, לא, באמת באמת לא מדובר פה בתם, לא מדובר פה בשור מועד שהעמית, ולכן הבעלים משלם על פי עצמו. שאלת הגמרא, אז לפי דעתך, שמדברים פה דווקא בשור מועד, אבל בשור תם שהבעלים הודו שהוא המית, מאי אינו משלם על פי עצמו, כי חצי נזק זה כנס. אז במקום שבסייפה, בהמשך המשנה, הנתנה סייפה, כשרוצים להביא דוגמה שמודה בכנס פטור, מדברים על זה שהשור המית את עבדו של פלוני, שיש 30 של עבד, עבד כנעני, שאז אינו משלם 30 של עבד על פי עצמו, כי זה כנס. למה צריך לדבר על עבד? תישאר במקרה שדיברת מקודם. נפלוג וניתנה בדידה, תחלק באותו אופן שדיברת בהתחלה. זה הרבה יותר מסתבר. הרבה יותר מסתבר, כי כשאתה מדבר על מקרה של המית שורי את פלוני או את שורו של פלוני, נאמר את שורו של פלוני. ואם בכל מקרה, הרי זה משלם על פי עצמו, אז בסדר, לכן אתה אומר הרי זה משלם על פי עצמו, אבל אם באמת יש מקרים שהוא לא משלם על פי עצמו, אז אתה בעצמך תסייג את דבריך, תגיד באמת דברים אומרים, בשור מועד, אבל בשור תם אינו משלם על פי עצמו. תרץ את הגמרא, תראה, המשנה שלנו לא רוצה להיכנס כל כך לנושא של שור תם, אלא כולה מדברת בשור מועד כמיירי. ובשור מועד עצמו, אפילו בשור מועד, או שיותר, אולי נדייק קצת יותר, התנא במשנה שלנו רוצה לחדש שאפילו בשור מועד, יש מקרה שזה רק תשלום של כנס. אפילו שהוא שור מועד, אז אם כן, התשלומים שבעליו משלם אמורים להיות ממון ולא כנס, יש מקרה שזה כן יהיה כנס ב-30 של עבד. תשמע, בסוף המשנה כתוב, זה הכלל בענייני כנס. כל המשלם יותר על מה שהזיק זה כנס, ולכן אינו משלם על פי עצמו, תדייק מזה. בשור תם שמשלם חצי נזק שזה פחות ממה שהזיק, משמע שזה לא כנס, אלא זה ממון, משלם אפילו על פי עצמו. אמרת הגמרא, לא, לא תימה. הפחות ממה שהזיק משלם על פי עצמו, אלא אימה, תדייק, המשלם כמו שהזיק משלם על פי עצמו. שואלת הגמרא, רגע. אבל, אם הוא משלם פחות ממה שהזיק מאי, אז זה יהיה כנס ואינו משלם על פי עצמו? ליטני שיהיה כתוב, זה הכלל, כל שאינו משלם, כמו שהזיק, אינו משלם על פי עצמו, זה משמע פחות, משמע יותר. למה כתוב כל המשלם יותר על, על מה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו? מה תיובת? באמת, זה קשה על הדעה שסוברת של חצי נזק שמשלם תם זה כנס. כי באמת, משמע שחצי נזק זה ממון, כי בשביל שזה יהיה כנס, זה צריך להיות שהוא משלם יותר ממה שהוא הזיק. אומרת הגמרא, למרות שזה פרחה, ככה הלכה. והלכתה פלגא ניסקא קנסא. זה שמשלם תם חצי נזק, זה תשלומי קנס. שואלת הגמרא, אם פרחת את זה במשנה שלנו, תיובת, אז איך אתה אומר, והלכתה, כמו השיטה הזאת? אומרת הגמרא, אין, ההלכה היא שחצי נזק זה קנס. למה? תמה מהי איתותיו? מה באמת היה פרחה, תיובת? משום דלא קטן, כל המשלם כמו שהזיק, אינו משלם על פי עצמו, שזה כולל גם חצי נזק. התנא לא היה יכול לכתוב דבר כזה. שמי שלא משלם כמו שהוא הזיק, זה אומר שזה קנס והוא לא משלם על פי עצמו, יש מקרה אחד, פילי פלאים, חידוש גדול, שבאדם משלם פחות ממה שהוא הזיק, וזה תשלום ממון, וזה לא קנס. לא פסיק עלי, אתה לא יכול להגיד את זה כדבר פסק, בכל מקום שמי שמשלם, לא כמו שהוא הזיק, זה אומר שזה קנס, לא. כיוון, דאיקה, מקרש, יש מקרש, אדם שלם חצי נזק, ואף על פי כן זה לא קנס, אלא זה ממון. באיזה מקרה? בצרורות. תחילת הפרק השני במסכת בבא קמא, הפרק כיצד הרגל, שם מדברים בהרחבה, במושג שנקרא צרורות. מה זאת אומרת, למשל? תרנגול שהייתה שקופץ, תרנגולת שהייתה קופצת, וקפצה לזה אבן, והעיפה את האבן, והאבן הלכה ושברה כלים. זה נקרא צרורות, אבנים שנדזו מתחת רגליה והזיקו. והלכתה גמיר עלה, זה נלמד מהלכה למשה מסיני, שמשלמים חצי נזק. וזה לא כנס. זה ממון ההוא, זה תשלום ממון ומשלם על פי עצמו, אף מישהו משלם פחות ממה שהזיק. אז לא כל מקרה שהוא לא משלם כמו שהזיק, זה כנס ואינו משלם על פי עצמו. משום מה חילוק קטן, כל שאינו משלם כמו שהזיק, אינו משלם על פי עצמו. אבל באמת חצי נזק של תם, זה כנס ואינו משלם על פי עצמו לפי שיטתו. לכן אפשר לומר, הלכה שחצי נזק של תם זה כנס. אומרת הגמרא, ואשתא דאמרת, עכשיו כשאתה אומר פסק הלכה, שבעלים של שור תם שנגח, משלם פלגא ניסקא, חצי נזק, זה כנסה, זה כנס, אם כן, כנסות, בשביל לדון דיני כנסות ולחייב אדם כנס, צריכים להיות בדין מוסמכים לזה איש מפי איש, עד משה רבינו. בבבל לא היו מוסמכים לדון דיני כנסות, ולכן. היי כלבה, כלב, שחנק כבשים קטנים, טלאים קטנים, אמרי, זה דבר משונה, כלב לא אמור לאכול כבשים. אז היי כלבה דאכל אמרי, וכן, חתול, דרכו לאכול תרנגולים קטנים אולי, אבל לא תרנגולים גדולים. שונרא דאכיל תרנגולי רברבי, חתול שאכל תרנגולים גדולים שזה דבר משונה הוא. ואם כן, דבר משונה זה נזק של קרן, מה שנקרא כוונתו להזיק, וחלק מקרן זה גם דבר משונה, שמשלמים שור תם חצי נזק זה קנס, ולא מגבינן בבבל. בדין לא גובים את החצי נזק הזה בבבל, כי בבבל לא דנים דיני כנסות. אבל חתול שאכל תרנגולים קטנים, זוטרי, אורחי הוא, זה דרכו, הוא היה רעב. ואם כן, זה לא קרן, זה שן, מה שנקרא, כמו שבאנו קודם. יש קרן, שן רגל, זה שן. יש הנאה להזיקו, מה שנקרא. ואם כן, זה תשלום המוני רגיל. בעלים היה צריך לשמור עליו מהאינסטינקטים האלה. היה צריך לשמור עליו שלא יאכל תרנגולים קטנים, מפרוחים אולי, של מישהו אחר. ועל זה הוא משלם, כי הוא הזיק, זה לא כנס, אז את זה משלמים גם בבבל. מקבינן בבבל. עכשיו, גם במקרה שהממון של האדם הזיק, דבר שמאוד משונה שהוא הזיק, קרן. ואם כן בבבל או במקומות אחרים, היום בזמן הקלטת השיעור, עדיין בארץ ישראל גם כן לא גובים כנסות. צערנו הרב, עברו הרבה שנים מאז וכבר אין בדין מוסמכים גם לא בארץ ישראל לדיני כנסות. אז אם כן, לא משלמים כנס, אבל, והיא תפס, אם הניזק תפס ממון של המזיק, ועכשיו הוא המוחזק בכסף, הוא לא צריך ללכת לטבוע מהמזיק, לא מבחינה מיני, אנחנו לא מוציאים ממנו, וחצי נזק, מכיוון שמהתורה זה מגיע לו, הוא יכול להשאיר אצלו את הכסף הזה, אי אפשר להוציא את זה ממנו. דבר נוסף, אם הניזק אומר לבית דין בבבל, תשמעו, כאן בבבל אתם לא גובים דיני כנסות, בארץ ישראל כן גבו באותו זמן, אני רוצה לעלות איתו לארץ ישראל. אקביעו לי זימנה, תקבעו לי זמן שנבוא לארץ ישראל לדון עם, עם המזיק, הוא צודק, מקביעין עלי. ואם המזיק אומר, תשמע, אני לא עולה לארץ ישראל, תעשה טובה. והיא לא אזיל, משמתין עלי, מנדים אותו עד שילך עם הניזק לדין. ובין כך ובין כך, גם אם הוא רוצה ללכת, בין אם הוא לא רוצה ללכת, משמתין עלי למזיק. למה? דמרין עלי, סלק איזה ייקח, סלק את המזיק המסוכן הזה. אם יש לך כאן כלב משונה, שעושה דברים שכלבים לא עושים בדרך כלל, אוכל כבשים, או גרוע מזה, בדי, או חתול שאוכל תרנגולים גדולים, שעושה דברים משונים, צריך לסלק את הנזק הזה. למשל, לשחוט, אם זה בעל חיים טהור, כן? אם לא, לא יודע, להרוג אותו, בצורה שלא יהיה לו צער. מסלק איזה כך, מדברי רבי נתן דתניא, רבי נתן אומר, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, שנאמר, ולא תשים דמים בביתך. בבית שלך תשמור שהכל יהיה בטיחותי, מה שנקרא, שלא יהיה שום דבר מסוכן שיכול לגרום חלילה לתקלות. הדרן הלך, פרק שלישי במסכת כתובות, פרק אילו נערות, ועד כאן דף ממלף.